בפרק סמכבי את המערה לסוג ולברר שלמרות שמצוות השכר שלהם בא גם ללייקה, אבל מצוות עמוד תורה זה ודאי לא ככה, ויש לה שכר בעולם הזה. נדמה לי שהוא מביא לזה בפרק סמכבי את שלושה ביאורים למה תלמוד תורה יש שכר גם בעולם הזה. א', הוא אמר שזה תלמוד מביא לידי מעשה, אז בניגוד למצוות התלמוד מביא לידי פירות בעולם הזה מצד המעשה. אחר כך הוא יסביר ארוך שנדמה לשכוונתו זה שהתורה מקיימת את העולם. אחר כך הוא יסביר שלישי שנראה לשכוונתו שתורה מסדרת את העולם. זה נראה לי שלושת הפירושים בפרק ס"ב, זה תכף נעמיק בזה קצת על הסדר. אחר כך פרק ס"ג לא לגמרי ברור מה הוא עושה פה על פניו, כי זה פרק ס"ג פותח בגמרא המיוחדת שיש במנחות על היחס בין רבי עקיבא משה רבנו, והוא עוסק בתגין, לא מספיק ברור איך זה קשור למה שאנחנו דיברנו עד עכשיו ביחס לקיום עולם הבא ולמה עולם בא לו בתורה ואיפה השכר על המצוות ועל התורה. בפשט אפשר היה לענות על פי המשפט האחרון, אני חושב, של הפרק. אם תשימו לב, המשפט האחרון של הפרק, נדמה ששם המהר"ל לפחות באופן פשוט רצה להסביר מה הפרק הזה עושה פה. אז הוא אמר, ודי בזה להבין תגין של תורה שלא כמו שחושבים לבטלה בה, שראוי לתורה תמימה שאין דבר ריק בה, דבר זה מבואר. לפי זה אפשר להבין שבצורה כזאת היינו חושבים שיש דברים חשובים שנעלמו מהתורה, כמו שכר עולם הבא ושכר מצוות וכו', אז למדנו בעריכות שאין דבר כזה, וכל דבר נמצא בתורה, התורה היא שלמה. אבל יכול לבוא שאלה הפוכה, יכול שיש דברים מיותרים בתורה, לא דברים חסרים, אלא דברים יתרים, כמו שהוא אומר פה, שחושבים לבטלה בה. אז לכן הביא המהר"ל פרק ס"ג להסביר גם את השאלה ההפוכה, האם יש דברים בתורה שאנחנו לא יודעים בשביל מה הם נמצאים, כמה שמענו שיש להם חשיבות עליונה, דקה, ואז זה מה שעשה הפרק, הסביר לנו למה צריך תגים בתורה. וזו תשובה טובה, נדמה לי, לפחות מצד הפשט, ודאי גם נכונה. נדמה לי שמהר"ל רוצה להגיד יותר מזה, כי עיקרו של פרק ס"ג, מעבר לתגים, היה סוג ולהסביר את היחס בין משה רבינו רבי עקיבא. המהר"ל עשו כמה פעמים בפרק ולהעלות את התמיעה הדבר הזה, שדבר זה נראה זר מאוד, שרבי עקיבא יותר גדול מדרגה משה רבינו עליו השלום. אז נראה שיש בזה עניין ביחס בין רבי עקיבא ומשה רבינו, חוץ מסוגיית התגין, או שדרך סוגיית התגין מגיעים אליה. אז אני חושב רגע, אולי נעשה רגע סדר במהלך של השבעה פרקים הללו ביחד, ואז ברור הדברים קצת יותר. אז ברשותכם אני חוזר לפרק נ"ז. פרק נ"ז, נזכיר בקצרה, עסק באמירה שהנבואה היא מגיעה רק לחיי עולם הזה, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה מזולתך, זה שייך לתלמידי חכמים. אמר שם המהר"ל בשם הגר"א בבצרא את המשפט המפורסם, חכם עדיף מנביא. עכשיו בואו נתמקד במשפט הזה, נגיד ניקח איזה נביא גדול, אז אפשר לקחת את אדון הנביא, משה רבנו, ונגיד ניקח איזה חכם גדול, זה מישהו שכולו עושים את העליבה דרבי עקיבא. אז ניקח את זה רבי עקיבא גדול. בעצם המהר"ל אמר בפרק נ"ז שהתחיל את היחידה שחכם עדיף מנביא, הכוונה רבי עקיבא גדול משה. אז אולי כבר אז בעצם הוא רמז לנו את מה שהוא רוצה להגיע פרק ס"ג. פרק ס"ג לא רק עסוק באיזה הערה קצרה לגבי תגין, שלמה יש תגין לתורה זה מיותר, אלא בעצם הוא בא לסגור את היחידה שנשארה פתוחה, איך יכול להיות שחכם עדיף מנביא. כי בפרק נ"ז המהר"ל היה עסוק הרבה ולהסביר שהנבואה היא מוגבלת. ככל שהנבואה היא עצומה והיא מדלגת מעל סדרי המציאות של החיים בתוך העולם הזה, אבל יש לה הגבלה מסוימת שלעתיד לבוא היא לא יכולה להופיע. ושם הוא אמר, אבל יש כן מי שיכול להופיע לעתיד לבוא, ודאי, זה החכם. כל מה שהמהר"ל שם בירר דרך גמרא בסנהדרין ועוד, זה שחכם הוא כן שייך למציאות הזאת. הוא אמר, כל הנביאים לא התנבאו לבוא את המסיא ביתו לתלמיד חכם, עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, מענה תלמיד חכם, תלמידי חכמים עצמם. אין לו ראתה לזולתך, זה הפשט של ההסבר של חכם עדיף מנביא. זאת אומרת, כבר פרק נ"ז המהר"ל פתח את הנושא הזה, שדע לך שאיפה שהגבלת הנבואה, שם החוכמה תפרוץ. אבל הוא גמר להגיד את זה והשאיר את זה בצד, בלי להסביר לנו כל כך את הנושא הזה. והנה, נראה לי שעכשיו הוא בא להשלים את המהלך בפרק ס"ג, שבאמת, זה דבר פשוט, אם תתקל בגמרא במנחות, חכם עדיף מנביא. רבי עקיבא יש השגות שמתאר משה רבנו, ועל זה המהר"ל תמה, כי זה צריך להיות משה רבנו. אז זה נראה לי צריך יהיה לברר את כל הנושא הזה ביחד, בסדר? אז אולי נתבונן עוד פעם על היחידה במבט קצת שונה ממה שאמרנו פעם קודמת. זאת אומרת, פעם קודמת הדגשנו את הפער בין השאלה בנון זין לשאלה בנון תת. אמרנו ככה, שאלה בנון זין זה למה עולם הבא לא מופיע בתורה. כך הדגשנו פעם קודמת. אין הווה אמינה שאין עולם הבא. ברור שיש עולם הבא. ברור ששכר על התורה זה בעולם הבא. אבל למה זה לא כתוב בתורה? ואמרנו שהוא מחדד את זה בסוף פרק נ"ז, אז למה זה לא מופיע ככה? ולמה זה לא מופיע ככה? אז זה לא שהייתה איזושהי הווה אמינה בשאלה בפרק נ"ז שאין עולם הבא. זה רק נבוך הוא בו, למה זה לא מופיע? כך שאלנו, המדגשנו לשאלה פרק נ"ז. מול זה הדגשנו שהשאלה פרק נ"ט היא בנויה אחרת, היא בנויה על האנשים מבחוץ. הדבר הזה אשר שאלו בני אדם, זה אמר המהר"ל, זה השאלה הזאת מאיתם, כי הם לא מבינים, הם חושבים שאין עולם הבא. ואז השאלה בפרק נ"ט אמרנו היא מתנגנת אחרת לגמרי. זה לא השאלה של למה זה לא מופיע בתורה, אלא יותר מזה, זה שאלה של למה זה כתוב, זה האם זה לא מעיד על כך שבעצם אין עולם הבא בכלל. זה מה שניגענו פעם קודם, ואני חושב שזה אמת גמורה. עכשיו בואו נגן לזה עוד מדרגה, בסדר? נדמה לי שיש פער יותר משמעותי בין פרק נ"ז ח' לט' ואילך, וזה שבנ"ז נ"ח הוא עסוק בתורה. הנושא של נ"ז נ"ח זה היה התורה, שלמות התורה, מה לא כתוב בתורה. כל הזמן הוא דיבר על התורה, אבל נדמה לי שבפרק נ"ט מבלי משים או עם משים מאוד הוא עזב את התורה ועבר לדבר על המצוות ולא על התורה. תגידו, אתם מסכימים איתי? נדמה לי שמפרק נ"ט הנושא היה המצוות. כך הוא התחיל את פרק נ"ט, הוא אמר, הדבר הזה ששאלו בני אדם וכו', ואין ספק שאלה הזאת מאיתם, כי חשבו, כי אין מדרגת תורה לצפות אדם וכו', וחשבו כי על ידי מצוות שעושה על ידי גופו, כי כל המצוות הם על ידי פעולת הגוף, ומשם ואילך בעצם, הנושא זה כל הזמן מצוות. כן, לא יש. כן, בדיוק, ודאי שגם התורה תופיע פה, כי מצוות הם מתוך התורה. גם בפרק סמך, הוא התחיל, שוב, זה כל הפרק, אבל גם הוא התחיל, הוא אחרי כמה שורות אומר שם, והטאבו, כמו שפרשנו, אין המצוות דברים טבעיים, וכו' וכו', ואחר כך כל זה לעשות בשביל המצווה, וגם פרק סמך א' ודאי, כל מה שהוא עסק זה המצוות שבתורה. זה דיבר על מצווה קלה מול מצווה חמורה. זאת אומרת, נדמה לי שאם עכשיו נסתכל על זה רגע, כי בסמך ג' בעיניי, הם באים להשלים את היחידה בפער שהלך ונוצר פה בעצם. בפרקים נ"ז נ"ח, המהר"ל בירר את עניינה של תורה, ואמר שעניינה של תורה זה תיקון חיי עולם הזה. זה היה מרכז תשובתו. תורה, זאת אומרת נבואה, היא מוגבלת, היא מוגבלת בכוונה, היא מוגבלת בכוונה כי כל מגמתה זה לכוון לתוך תיקון חיי עולם הזה, לעסוק בדברים, אני עובר על תשובות של פרק נ"ח, לעסוק בדברים קרובים ולא בדברים רחוקים וארטילאים, זה עניינה של תורה. אנחנו לא עסקים בפרס, אנחנו עסקים בתיקון. בפרק נ"ט, סמך, סמך א', נדמה לי שהוא שינה את הגישה, הוא לא שינה רק את השאלה, השאלה הייתה רק איך היא תמסי כדי לשנות עכשיו את השיח. והשיח עבר להיות שיח של מצוות. ושיח של מצוות, מצוות בעי על מלכה, שכר מצוות בעי על מלכה. והשיח עבר לדבר על גודלם של המצוות, או של התורה שכוללת את המצוות, מצד העניין הרוחני. שם השיח היה אחר לגמרי. נראה לך שאין עולם הבא? כל מה שהתורה עם מצוותיה הגיע ממנו, זה עולם עליון. וכל מה שאני מבאר לך בפרק סמך, זה היה איך היחס בין העולם המצוותי הזה, איך הוא מביא אותי לעולם הבא, ברור שזה העולם העליון מעל תחתון, או לפחות בתוך סדרי הקדימויות וכו'. ועד בפרק 61, זה אמר, ברור, ברור, המצוות, יש אולי תרחה בעולם הזה. אבל ברור שכל שכרם של המצוות, זה בעולם הבא, זה דבר פשוט. זאת אומרת, בפרקים נ"ז נ"ח, הדגש היה על תיקון חיי עולם הזה. ובפרקים נ"ט סמך א', הדגש היה על השאיפה וההתקדמות וההבאה לחיי העולם הבא. זה שני פרקים, שתי יחידות, זאת אומרת, היחידה, שני מגמות, שהן הפוכות, אני חושב, זו מזו. ומזה נדמה לי שפרק סמך ב', ויותר מזה פרק סמך ג', בא להסביר ולאזן את הדבר הזה. פרק 62 עוסק בעצם ביחס בין תורה לבין מצוות. אחרי שפרק 61 הסביר שכל עניינם של מצוות זה להוביל אותנו לשכר שמקבלים בעולם הבא, הוא בא ואומר בפרק 62 שתורה שכרה, או לפחות חלק ממנה פירותיה, הם בעולם הזה. בסדר? אז נדמה לי שזה בא לבאר עכשיו כסיכום את הנקודה היסודית הזאת של הפער בין הדברים. אז בואו נקרא עכשיו בנחת את זה.
מה החלק שלהם בזמנות התמידים?
עכשיו לסדר לנו את היחסיות הזאת, מה משפיע על מה ולמה. למה יש נקודות, באופן כללי, למה תורה היא דווקא מכוונת למטה ומצוות דווקא מכוונות למעלה, ואיינו אנחנו פרק סמך ג', למה חכם מכוון למעלה ונביא מכוון למטה. שזה מה שחכם עדיף מנביא. שברור שנביא הוא גדול אין ארוך מחכם, אבל יש לה חכם נקודה שעוד כנראה. אז עכשיו בואו, אני חושב זה הקדמה חשובה כדי להבין לאט לאט עכשיו את הפרקים הללו, אז בואו נתחיל פרק סמך ב' באופן מסודר. מהר"ל אומר שכבר למדנו ששם סוד בעיה מלאקה, אבל פורש במשנה בפאה שזה לא נכון לגבי תורה. אז כבר נקדים ונאמר, הנה יש גם מצוות שיש להם שכר בעולם הזה. אז מסביר המהר"ל בהתחלה ששלושת המצוות הללו, גמילות חסדים, כיבוד אב ואם ועבד שלום, זה לא שיש להם שכר בעולם הזה, אלא באופן טבעי נוצר גם השלכה על העולם הזה. זאת אומרת שמי שמכבד תורה, אז זה יוצר בן אדם יותר טוב בעולם, זה יוצר הטבה גם בעולם, אז נוצרים פירות באופן טבעי בעולם הזה. זה לא ששכרם בעולם הזה. אני חושב זה תוצר טבעי של הדבר הזה. בתורה אי אפשר להגיד את זה. בסדר? כי בתורה אין שום השפעה אנושית לכאורה פשוטה בדבר הזה. כשאדם מביא שלום בעולם, הוא מכבד תורה והוא גומל חסד, אז יש תגובה טבעית מושלכת של השפעות גם בעולם הזה. זה בכלל לא נכון בתורה. אז ברור שבתורה יש משהו אחר לגמרי. אז עכשיו, המהר"ל, אמרתי קודם, הוא נראה לי אומר שלוש תשובות. התשובה הראשונה היא, אני חושב, משפט אחד רק. אצלי זה יוצא בסוף העמודה הראשונה, לקראת סופה, אלה שמונה שורות מהסוף. הוא אמר, והתורה גם כן יש לה פירות, כי התורה בפרט עושה פירות, כי גדול תלמוד תורה שמביא זה למעשה. ולכך אין דבר שיש לה פירות כמו התורה. נדמה לי שפה יש נקודה, וזו תשובה ראשונה של המהר"ל, תורה מביאה למעשה. הוא לא עסק בזה הרבה בספר תפילת ישראל, יש בנתיב התורה עיסוק בזה יותר, נדמה לי פרק ו' שם. שם המהר"ל מסביר, נראה לכוונתו באופן כללי, שהצורה מוציאה אל הפועל את החומר. זאת אומרת, למה זאת אומרת תלמוד תורה וזה למעשה? אני אומר, זה לא כתוב פה כל זה, אבל נדמה לי שזה תשובתו בעצם. שמה הכוונה יש פירות בעולם הזה? כשהחומר הוא פועל, הוא צריך משהו שיניע אותו, ויגרום לו להוציא את עצמו מלכוח אל הפועל, וזה מה שעושה התורה. התורה, המפגש עם התורה, גורם לאדם לצאת אל הפועל, וכתוצאה מזה כל המעשים שלו משתנים, אז יש פירות גם בעולם הזה. זה כל זה, תשובה ראשונה, שנראה שהמהר"ל לא רוצה להאריך בה, אני רק עונה אותה כתשובה פשוטה, שזה יכול להיות שזה מקביל אז בעצם למצוות שהוא הזכיר, כמו שהמצוות הללו יוצרות טוב בעולם הזה, גם התורה יוצרת פעולה בעולם הזה, זה יוצר מצד האדם הפרטי התשובה הזאת, האדם הפרטי, כשהוא ילמד תורה, כשהוא יעסוק בתורה, אז הוא יצליח להנביע מעצמו דברים שיצאו לפועל, מה שלא יצאו לפועל, בלי יעסוק בתורה. אבל עכשיו המהר"ל נכנס לתשובה אחרת, אומר ויותר מזה, תשובה אחרת עכשיו. ופה עכשיו הוא מאוד מאוד מעריך, רק למה זה ברור שהוא מעריך? כי הוא כותב ככה, יותר מזה, כי בתורה נברא עולם וכל העולם פירות התורה כמו שהתבהר. אז א' התבהר ביוד, הכוונה הולך להתבהר, אבל אם תראו בסוף הקטע, שאני לא יודע שוב כל אחד במהדורה שלו, אבל בסוף הקטע, כאן שהוא מביא את הגמרא בנדרים, במהדורות הרגילות זה יוצא בצד שמאל של העמוד הבא כבר, אז שם הוא סיים בדיוק עם אותו משפט. איך לא תיכנס התורה כי מכלל דברים שיש להם פירות שראו שיוכלים פירות בעולם הזה וגם הבא, ואיך לא יהיה לתורה פירות בעולם הזה, הנה כל עולם הזה הוא פירות התורה. זה תמצית של התשובה, כל עולם הזה הוא פירות התורה. אז זה אומר שבכל העמודות בדרך זה מה שהוא דיבר. בסדר? אז זה תשובה אחת ארוכה של המהר"ל, לא נסה ביחד להסביר אותה, כל העולם הוא פירות התורה. כדי להסביר את התשובה הזאת, אומר המהר"ל, קרונות, בהבנת שלושת המצוות הללו שמסורות במשנה, שזה לא מקרה, שהתורה בדיוק נקדם, שהשלושת המצוות הללו זה מצוות של חסד, דין ורחמים, או לשון מראה פה חסד דין ושלום, אבל אני חושב זאת הנקודה. אז מסביר המהר"ל ככה, אני חושב. כשאדם הוא עסוק בתורה, אולי נתחיל מהמצוות. כשאדם עוסק במצוות, הוא בעצם מקבל אוריינטציה אלוהית. מה זה אומר? אדם מכבד את תורה, ולא מכבד את תורה. זה דין גמור, דין פשוט. זאת אומרת, אנחנו היינו מבינים בצורה פשוטה, אדם מכבד את תורה, כי זה דבר פשוט, אבא עזר לי, אני עוזר לו, זה לא יעלה על דעת אחרת. אבל כבר היינו פרק ממעל שכיבוד הורים, זה משהו הרבה יותר עליון מזה, והוא שייך גם לצד הימני של הלכות. נסברנו שהכוונה היא העולם הזה עולם פירודי. לאדם יש שאיפה לפירודיות. וברגע שהוא עסוק במצוות, אז המצוות הן הולכות ומכוונות אותו למגמה האלוהית. אז ברגע שאדם מכבד תורה, הוא בעצם יוצר שלשלת משפחתית כזאת, הוא בעצם מדגיש שאנחנו יחידה אחת, אבא, אני, ואבא וסבא וכו' וכו', ובעצם הוא יוצר איזושהי אחדותיות במציאות. זאת אומרת, העולם שלנו הוא עולם פירודי, המצווה יוצרת בו איזשהו שינוי, והוא נהיה אחדותי בנקודת מה. אז נגיד אם עושים בכיבוד הורים, אז הוא נהיה אחדותי בנקודת הזו של הדין, שהדין נותן ככה שזה חייב להיות. אם עשו עכשיו בגמילות חסדים, אז הוא בעצם מבטא בדרך אחרת, דרך החסד, את האוריינטציה הזאת עכשיו. שעכשיו אני קשור לכולם, אני עוזר לכולם. ואותו דבר השלום, שהשלום הוא ודאי נועד למנוע פירודים בעולם ולאחד את הכל. תורה, לפי ההסבר הזה, היא המקור, היא הנקודת הקיום של כל הדבר הזה. תורה כוללת את הכל. תלמוד תורה נותן שכר כנגד כולם, התורה שבה כל שלושה דברים הללו. כלומר, כל הצדדים המציאותיים שאפשר לקדם בעולם זו המצוות, זה הכל, 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 המקור שלו בעצם זה התורה. זאת אומרת, המגמה, ההכוונה, השאיפה, הנקודה האלוהית שאליה אנחנו רוצים להגיע בתורת המצוות, כל זה בעצם כלול ומופיע בתוך תורה. זאת אומרת, לולא תורה, אז אין שום יכולת להתקדם בתוך העולם הזה. אולי כדי להבין זה עוד יותר, אז הוא מביא פה את הירושלמי, שהירושלמי אומר שכל המצוות, כל העולם הזה לא שווה לדבר אחד דברי תורה. אחר כך הוא אומר, אפילו כל המצוות אינם שווים לדבר אחד דברי תורה. ופה הוא כבר ממש נכנס לחילוק בין תורה לבין מצוות. נר מצווה ותורה אור. מצווה זה על ידי כלים גשמיים בתוך העולם, תורה זה פעולה נבדלת לחלוטין שפועלת עלינו ממעלה למטה. כבר בערב זה באחד הפרקים הקודמים, זה מופיע כמה פעמים במערל, שכדי שדבר יוכל לפעול, צורה על חומר וכו', זה צריך להיות ממבט נבדל, אמנם מתייחס, אבל ממבט נבדל, מקום נבדל שלא מעורב. אם אני מתערבב איתך ביחד, אז אני לא יכול לייצר לך השפעה, אלא אני אתערבב איתך ונשפיע אחד על השני. אם המגמה היא שעולם אחד משפיע על העולם שמתחתיו, שמגמה אחת משפיע על משהו מתחת, זה צריך להיות נבדל. אז הוא אומר ככה, תורה בנויה. תורה היא לא שייכת בכלל לעולם הגשמי. בניגוד למצוות שהם מופיעים בכלים הגשמיים, התורה היא אור. היא הרבה מלמעלה למציאות. ואז נוצר דבר כזה, שתורה דווקא בגלל שהיא מנותקת מהמציאות, נבדלת לחלוטין, היא פועלת על המציאות. היא פועלת על המציאות התחתונה, למרות שהיא באה מעולם עליון. ומצוות הם יוצרים בדיוק פעולה הפוכה, שמצוות בגלל שהם מתוך העולם, הם לא יכולים לפעול על העולם לגמרי, הם יכולים, אבל כמו שראינו בפרקים, בפרקי הנונים, לייצר לעולם דבקות בעליון. זאת אומרת, מצווה היא פועלת ממטה למעלה, היא מצליחה לרומם כל פעם את הנקודה שעסוקה במצווה, לעומת תורה שהיא באה מלמעלה ומשנה לגמרי לגמרי את כל ההבטאה הפנימית של המציאות של העולם. אז לכן אומר המהר"ל, התורה היא כנגד כולם. עכשיו אתה עסוק בכיבוד הורים, אתה מקדם במשהו את מידת הדין במציאות שהיא תלך ותתקדם למגמה האלוהית. עכשיו אתה עסוק בחסד, אז יש יותר חסד בעולם, נאמר זה שהוא דבק בחסד האלוהים. מהו רחום הפתר רחום, מהו חנון הפתר חנון, הולכים ומקדמים נקודות, 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 נקודות. אבל העולם כעולם הוא לא מתרומם לגמרי. אבל באה התורה שהיא נבדלת מן העולם, שהיא באה מבחוץ לעולם, והיא יכולה לשנות את כל מגמת העולם, כל המציאות העולמית. לכן זה חשוב מאוד להבין שכל המצוות כולם הם לא יכולים אפילו להגיע לדבר אחד דברי תורה, כי הם פשוט לא שייכים לאותה מגמה, בגלל שתורה היא פשוט שייכת לעולם אחר, עולם נבדל, עולם עליון, מדרגה אחרת לגמרי. כן, זה פה כמנה לתורה במגמה כללית שלה, לא רק לביטוי המצווה הקטנה. כן,
גם לימוד תורה
נכנס בתוך הראש למצוות, כן, אז בכלל שאלה תמיד בלימוד תורה, נכון, אבל יש מצוות לימוד תורה טכנית, עכשיו אני עסוק במצווה מסוימת, זה שחל למצוות, ויש עיסוק בתורה, במגמת התורה, בשפות תורה, חיי תורה וכו', שזה משנה את כל משמעות העולם. לכן אומר המהר"ל, הוא ממשיך לעוד מאחור לגמרא מועד קטן, להסביר אותה, אז אומר המהר"ל, שיש הבדל אם מדובר במצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים או שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. כי אם אפשר לעשות על ידי אחרים, פשוט שתורה קודמת למצוות, כי תורה זה שינוי כל המגמה, ומצווה כאמור זה רק שינוי נקודתי של אירוע מסוים, אז ברור שעדיף לעסוק בתורה הכללית משהו מצווה פרטית. אבל מצד שני יש למצווה גם יתרון משמע פה על התורה, שאם אי אפשר שמישהו אחר יעשה את המצווה הזאת, אז המצווה קודמת לתורה. זאת אומרת שמצווה, עצם קיומה, הוא קודם לסוג בתורה, כי הוא יותר בסיסי. כי עד שהתורה תפעל, זה פעולה ארוכת טווח, והמצווה היא פועלת בטווח הקצר. אז כרגע, עד שיהיה האור הגדול של הבוקר, צריך שיהיה נר מצווה. צריך להדליק נר בינתיים. אי אפשר להגיד, טוב, נחכה לבוקר. עכשיו צריך לפתור את הבעיה, אחרת אני אתקל, אם אתם זוכרים, פרק י' שעשה מנהל מצווה בתורה אור, עכשיו אני אתקל בגמרא בסוטה שם, אני אתקל עכשיו בקוצים. אז בינתיים תדליק אור מהר, תדליק להבה. אז עכשיו, אם יש מצווה שלא קיימת, יש חיסרון בסידור של העולם הזה, חייבים קודם כל לטפל באירוע החירום הזה. כשהכל בסדר בעולם הזה, אז אפשר להתחיל ללכת ולקדם אותו. לפי זה אומר המהר"ל, מסכם בעצמו, מה הוא התכוון בכל ההסבר הזה, אם הבנו אותו נכון, כל עולם הזה הוא פירות התורה. זאת אומרת, כל היכול של העולם הזה לפעול נכון, להתקדם, להתרומם, זה הכל ביטוי פרי של תורה. אז הסבר אחר לגמרי מהמשפט שאומר בהתחלה. בהתחלה הוא אמר שתלמוד מביא לידי מעשה, אדם פרטי שעוסק בתורה, הוא יביא אותו לידי מעשה גם בתוך העולם הזה. עכשיו הוא משהו אחר לגמרי, שהתורה היא בעצם מקיימת, מרוממת, מחיה את כל המציאות. נדמה לי רק כדי להבין את זה עוד יותר טוב, הוא הביא עכשיו גמרא בנדרים. הגמרא בנדרים זה פסקה חדשה, נראה לי שהם נקדו נכון פה בעבר, וזה שחילקו את הפסקה חדשה, אבל נדמה לי שלפסקה בנדרים למערה לי שני הסברים, הסבר אחד זה הסבר שלמדנו עכשיו, הסבר שני זה הסבר שרוצה עוד להגיד בהמשך. הגמרא בנדרים אומרת כך, אמר רב לזר, גדולה תורה, כשלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתים, אבל אין לא שמתי. באור עניין זה, כי התורה היא שכלית. זה מה שאמרנו עד עכשיו. מדרגתה על עולם גשמי, כמו שהתבאר, הוא אומר בסמו, כמו שבארתי כבר. ואם אין התורה שהיא מתעלה על עולם גשמי, אין קיום אל העולם שלמדת מן התורה. ועל זה אמר הפסוק, אם לא בריתי ומה ולילה, כל השמיים וארץ לא שמתי, לכן בשביל כך התורה מקיימת, מעמד את העולם הגשמי, כמו דבר שהוא עליון, מעמיד וקיים דבר שהוא למטה ממנו מדרגה, נקודה. עד כאן זה נראה לי הבירור שלנו. עכשיו כשהוא יגיד ועוד, הוא יביא הסבר אחר לגמרא בנדרים, וזה יהיה פתח נראה לי להסבר הבא, שעיקרו יהיה סביב הגמרא ברובין של יעסוק בתורה.
אבל נדמה לי ש...
מה?
ביחס למצווה,
לא נראה לי מדמי,
כאילו אמר, לא
אמרו לנו
את
המצווה,
זה כאילו מעלה כזאת
שלא פורד בית מצווה. זה נראה לי ב-SOS הכוונה עכשיו, אבל באופן עקרוני, קיום לטווח ארוך לא יהיה. זה נראה לי כוונה טוב פה. אם מלא תורה לא נתקבלו שמיים וארץ, צודק, לא הכוונה כל רגע ורגע ותוך שנייה הכל נופל, אלא בטווח ארוך אין שום טעם לקיום שמיים וארץ. רק פה הכניס מילים שהוא לא דיבר עליהם עד עכשיו, זאת אומרת, המילה קיום חוזרת עצמו כל הזמן פה. הוא אמר קיום, 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 ונדמה לי שפה בעצם הוא הסביר מה הסברתי עד עכשיו, תורה היא מקיימת את העולם. תכף אפשר עוד להוסיף את זה, כדי לחזק את הדבר הזה, אתם רואים שהמשפט הבא זה ועוד כל סדר העולם, עכשיו הוא עובר להסבר אחר, שאתה רואה סדר העולם, וזה מה שמובא בכל הגמרא בעירובין. תסתכלו רגע בסוף הפרק, בסוף הפרק שמתי לב ממש בשורות האחרונות, עשיתי זה כבר בקוף פי תת, פשוט המדורה הרגילה, אז הוא אומר כך בחמש שורות האחרונות של הפרק, הנה בארנו לך, כי התורה בפרט מיוחדת, כבר אמרו למצוות, במה שהתורה היא קיום וסדר. אז נדמה לי שכל הפרק זה בא לומר את זה. תשובה אחת קיום, תשובה אחת סדר. אם נדלג על התשובה הקצרה שהוא אמר בהתחלה של תמוד מביא זה מעשה, אז לפי זה אני חושב, כך גם לתסע הפרק, שכל ההסבר הארוך שהוא הסביר כאן לגבי היחד בין תורה לשלושת המצוות, זה הכוונה, תורה היא מקיימת את העולם. קיום העולם, הכוונה, היא נותנת לעולם את כל מגמתו, את כל שאיפתו. אילולי התורה אין לעולם לאן להתקדם. אי אפשר לחיות עם נרות. נר זה עכשיו הערה קטנה, כשיש חושך, אז אפשר רגע להדליק את הנר ולהסתדר. אבל מה מאיר את האור של העולם? מה מקיים אותו? מה מוביל אותו? מה מניע אותו? זה תורה.
בהתחלה זה קיום במובן של חיות, המשפט הראשון שאומר שכל העולם מפירות של התורה זה קיום במובן של חיות, ועכשיו זה קיום במובן של מגמה, אם אתה רוצה נראה.
כן, יכול להיות. אני חושב שאתה, א', נכון נראה, למה שאתה אומר, ב', אבל נראה לי יותר גם להדגיש את המדי שבהתחלה זה יותר מצד האדם הפרטי, או כל אדם כפרט. פה כבר מדבר על העולם כמגמה. אני חושב קצת. כאילו, תלמוד לזה למעשה, כבר כל אדם שילמד, אז העולם יביא אותו למעשה. פה, כבר כל התורה נלמדת, העיסוק בתורה, הוא מקיים כל המציאות כולה. האחריות הכוללת הזאת.
אני רוצה לחבר את זה לשני
כן, לא יודע לספורד, אבל
כבר... קיום, אם זה ממש כאילו...
לא, לקיים נמרות את המגמה, זה לא רק לספורד, זה לתת לעולם את המגמה. דווקא המצוות אולי במובן הזה, אם נשים את הנקודה שלה לסתום חורים. אבל התורה נותנת את המגמה.
פה נותנת
התורה. התורה היא נותנת את המגמה, התורה נותנת את השאיפות, התורה נותנת את האידאה האלוהית שאליה אנחנו רוצים להתקדם. זאת אומרת, איך העולם שלנו ייראה, איך הוא, בשמה הוא מתקיים, כדי להפוך להיות משהו אחר, זה הכוונה, תורה מקיימת את העולם.
תורה כאילו תורה ומצוות זה עכשיו אמרנו התחלה חכמה ונבואה
כן אבל רגע זה צריך לשיר פרק סמך ג' נראה לי שזה כן נראה לי שזה הקבלה
עכשיו כאילו המצוות זה יותר נבואה
לא כי זה יפה פעם גומה לא לא התורה היא פועלת בעולם הזה הנבואה היא ודאי ניתנה במקום יותר גבוה מהחוכמה נכון? מאיפה הנבואה מגיעה? שירות מהקדוש ברוך הוא אבל היא נועדה כדי לפעול למטה טוב, אתה מרגע, אנחנו קופצים לפרק סמכים, אבל נדבר רק תורה, אין לך נבואה, וחוכמה אין לך מצוות. זה נראה לי, אבל בואו נגיע רגע לפרק סמכים. בסדר, אבל תורה היא באה מעולם עליון, תורה באה מעולם מופשט, ודווקא בגלל גודלה עצום היא מסוגלת, בגלל שהיא מנותקת לחלוטין, צורתית לחלוטין לכל המציאות הגשמית, היא מסוגלת לפעול על הגשם ולשנות אותו באופן מהותי. בניגוד למצוות שהן מתחברות לתוך הכלים הגשמיים, נעשות בכלים הגשמיים, פועלים ממטה למעלה, ולכן עניינם כל פעם להדביק עוד נקודה, ולהדביק עוד נקודה, ולהדביק עוד נקודה, ודאי אי אפשר בלי המצוות, כן? אין תורה בלי מצוות, לפחות במציאות שלנו, אמנם לעתיד לבוא, אז ראינו שיכול להיות מצוות שלנו לעתיד לבוא, אבל המציאות שלנו כרגע צריך את המצוות כדי להדביק כל פעם את הנקודה, אבל אולי נגיד לפחות מה שאמרתי, אבל תורה תוכל גם בלי מצוות לכאורה לפעול עם המציאות השלמה כזאת, כן. עכשיו המהר"ל עובר להסבר אחר קצת, אני מודה קצת קשה לדייק, לי קשה לעזור לדייק מה בדיוק המהר"ל מחדש עכשיו בהסבר השני שהוא לא חדש בהסבר הראשון, או השלישי מול שני, אתם לא מספרים את להתחלה, המהר"ל מביא פה גמרא מפורסמת בעירובין, אגב כל הפרק, כל מה שאומר עכשיו זה מובהר יותר בהרחבה מנתיב התורה פרק א', נתיב התורה פרק א' יושב על הדבר הזה, בכלל נתיב התורה יושב על המושג הזה של תורה סדר מציאות, ואומר המהר"ל, זה הסבר חדש עכשיו, כן, זה הסדר, כאילו יש קיום וסדר, כאילו יש את המשפט בהתחלה, ואחרי זה יש קיום וסדר, נראה שבחד המהר"ל יש פה רק הסבר קטנטן בהתחלה, והיו שני הסברים מרכזיים של הקיום והסדר, אז אומר המהר"ל, הסדר, התורה, פה בשני עמודים הללו, שתי עמודות הללו, המילה סדר מופיעה אינסוף פעמים, כאן זה ברור שזה הבירור של הסדר עכשיו. אומר המהר"ל, התורה היא סדר המציאות, לכן מי שנוטה מן הסדר, בין אם הוא הולך לטייל מחוץ ליישוב, בין אם עכשיו איבריו לא מתפקדים, אז הוא צריך לחזור לסדר, מה יסיר אותו לסדר? התורה. הרבה צלמתי פה, אבל אני חושב אולי אפשר להסביר את זה טוב, תראו מה קורה בסוף של ההסבר הזה, בסדר? לקראת הסוף, ממש בסוף ההסבר הזה, הוא שאל ויש שואלים. ראיתם את ויש שואלים הזה? זו שאלה מאוד מצויה, זאת אומרת, ויש שואלים כי דבר זה לא נמצא. שכמה הם חולים ולא מועיל להם לימוד התורה. זו שאלה מאוד מובנת, עונה המהר"ל בקצרה, דבר זה לא קשיא. לא אמר רק חש, בסדר? הוא אמר רק חש. ואיינו קודם שחלה. אבל השואלים, מדברים על נפל למשכב, זה צריך זכות גדול לשנות הטבע, וכמו נס, אין כל אדם זוכה לנס גמור, זה פשוט. אז זה תשובת המהר"ל. ואז קורה משהו מעניין, לכאורה פה הוא סיים. ומעטה, מה זה מעטה? תוכל להבין מה שלא אמר חש בכל גופו יעסוק בתורה בלבד, ויהיה בכלל זה הראש והגרון, שזה אין קשקה, זה שבא לומר שלפי מעלת האיברים מקודמים קבלת הסדר. יש פה עוד שאלה רמוזה בעצם, למה הערכתי כל כך, למה גמרא בעירובין העריכה כל כך בדוגמאות? למה היא לא אמרה בפשטות? שמי שמהלך בדרך יעסוק בתורה, ומי שחש בכל גופו יעסוק בתורה, שלום על ישראל. אז אומר המהר"ל, יש לזה גם תשובה. אבל למה המעטה מופיע אחרי ויש שואלים? אני הייתי מצפה שהסדר יהיה הפוך פה. זאת אומרת, שהמהר"ל יסביר את כל הגמרא בעירובין, ואז הוא יגיד שלמה לא צמצמתי את הכל, או הגמרא לא צמצמה את הכל, למשהו אחד, שיש מעלת האיברים. ואז נשאל את השאלה החיצונית לכאורה של רבותיי, אבל זה לא עובד בפועל. אבל המהר"ל החליט לשנות את הסדר. הוא קודם אמר, יש שואלים, ואז אמר, כאילו משהו נפלנו האסימון, או לנו האסימון, כשהמהר"ל הסביר לנו את הזה, את התשובה ליש שואלים, ואז אמר, מעתה, אחרי שעניתי לך ליש שואלים, אז תוכל להבין למה היה צריך את כל הפירוט הזה בגמרא בעירובין. אז ברשותכם, אני אנסה להתחיל מפה, כי נראה לי שזה לא אמרנו כדור מאוד מאוד מדויק, אז נראה לי שפה המהר"ל רמז לנו שהשאלה הזאת של היש שואלים זה לא עוד פעם זה שאלה טכנית חיצונית רק עניתי להם ושלום על ישראל אלא בעצם פה יש הבנה מאוד עמוקה מה זה היש שואלים האלה? היש שואלים האלה הם בעצם הבינו זה סגולה כזאת זאת אומרת יהודים תורא בבוקר ויש לו כאבי בטן אז מה הוא עושה? אז הוא לוקח גמרא, מתחיל ללמוד ופועל סגולית והבטן שלו מסתדרת אז למה זה לא עובד? שואלים השואלים הרי אם זה הסגולה היא סגולה אז מה עם כל כאבי בטן? אז צריך לעבור לכאבי בטן אומר המהר"ל, נדמה לי כוונתו, זה לא, אין, זאת אומרת, זה לא סגולה שעובדת רק אם זה עוד לא התחיל הכאב בטן, רק מתחמם הכאב בטן, לפני שנפל למשכב. נראה לי כוונתו מהותית, זה לא סגולה. זה לא סגולה. גמרא בעירובין, היא לא אומרת, אדוני, יש לנו תרופה מצוינת יותר טובה מהקמול. אלא גמרא בעירובין בעצם בא להבטיא את, עכשיו נחזור למילה שלו, את סדר המציאות העולמית, איך החיות העולמית הולכת ומתחיה. זאת אומרת, אדם שהוא מנותק מסדרי המציאות, אז זה מבטא בעצם ביטוי, או מתבטא בעצם באיברים שלו. זאת אומרת, זה שעכשיו הראש כואב לך, זה בגלל שהראש שלך הוא לא שייך לסדר המציאות. טוב, זה אני יכול להבין לגבי הראש, אבל זה קשור לעצמות. דילגתי עד השלב האחרון. אומר המערה, לא. זאת אומרת שגם באיברים התחתונים ביותר, התורה היא פועלת עד לאיבר התחתון ביותר, ממעלה עד למטה, בכל ההבטאות שיש בתוך המציאות שלנו. גם באיברים התחתונים זה בגלל ניתוק מסדר המציאות. אז כשאמרת לי זה לגבי הראש, אני יכול להבין שהראש שלי באמת שתפקידו היה לרומם את כל הגוף, הוא לא עובד בספי הסדר. אז דע לך, אומר המערל, אומרת הגמרא, זה לא רק הראש, זה גם הגרון. שהגרון הוא הכלי כדי להוציא את הדיבור שמתבטא בשכל. טוב, אבל מה זה קשור למעיים? אם זה קשור למעיים, מה זה קשור לעצמות? אם זה קשור לעצמות, מה זה קשור לכל גופו? אלא הכוונה היא, זה ביטוי של העובדה שהאדם הוא פועל שלא כסדרי המציאות. אז עכשיו, לפי זה יהיה מובן, למה זה לא עובד כשאדם נפל למשקר? כי אז כבר צריך נס כדי להחזיר את כל סדרי המציאות, הוא מנותק לחלוטין מסדרי המציאות. כשאדם מתחיל לחוש, זאת אומרת, אדם עכשיו הוא שייך לסדר של תורה, אבל מצד שני הוא לא לגמר בסדר של תורה, זה נקרא שהוא חש. אז בשלב הזה אפשר עוד לאזן את הניתוק הרוחני הזה. אבל כשאדם הוא כבר מנותק לחלוטין מסדרה של תורה, וזה מתבטא בביטוי המעשי של נפל למשכב, אז בדבר הזה קשה מאוד להחזיר את החיוניות שתורה מחיה את כל איברי המציאות. אז לכן תבין למה הגמרא חידשה לנו שזה שלב אחרי שלב בתוך איברי הגוף, כי זה הכל ביטוי של חיות. החיות יכולה להחיות את הראש, היא גם יכולה להחיות את הגרון, היא גם יכולה להחיות את המעיים שהן יותר מעשיות והן כלי עיבוד, יכולה להחיות גם את העצמות שהן בכלל לא זזות ולא... ואני כוונתו בו עכשיו בדרת הגמרא הזאת לבטא שהתורה היא נועדה להסביר ולהחיות כל שלב וכל פעולה בתוך המציאות. זאת אומרת, התורה היא לא רק נותנת איזושהי מגמה עקרונית, קיום עקרוני למציאות, אלא היא ממש מסדרת ומלווה את כל השלבים התחתונים במציאות. תורה יורדת לעולם, זה לא רק למגמה, זה לא רק ליעד, זה לא רק במידות העליונות של החסד, דין ורחמים שהולכות מתבטאות בעולם בצורה נכונה, מה מגמת העולם, שהיא עולם של חסד אלוהי, ועולם של דין אלוהי, ועולם של רחמים אלוהים וכו', אלא תורה היא מתבטאת בתיקון, בסידור, באורגניזציה הזאת, שכל פעולה ופעולה, כל איבר ואיבר עולמי, האדם הוא פה רק משל, הכוונה פה לאיברים עולמיים, אלה שדוממים כמו עצמות, ואלה שפעילים יותר, וודאי הכוחות העליונים שחושבים, הכל, 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 תורה היא מחיה. ולכן זה היה מאוד חשוב לגמרא לסדר את מעלת האיברים, שלא נתאה ונחשוב שתורה יכולה לקיים רק נקודות מסוימות בחיות שלה, אלא תורה יורדת עד הכלים הכי דוממים והכי תחתונים בתוך המציאות.
אני לא יודע
טוב, קשה מאוד לי, קשה לאחוז לפעמים בהגדרות המדויקות של המערל. אני הבנתי פה יותר שקיום זה המגמה, זה הייעוד, זה השאיפה, זה עצם העובדה שזה קיים בכלל. בשביל מה יש עולם אם לא כדי להתקדם לעולם התורה? אגב, סדר, כמונה בסדרנות הפנימית, בתוכו, בכל צד
וצד. סדר, זה במדרגה, כאילו,
הפרטית יותר.
התורה לעולם והקיום הזה המגמתיות, שיש בכלל...
ככה נראה לי, כן. ככה אני חשבתי. רק אם נחזור, אני קודם דילגתי, אמרתי שבגמרא בנדרים, הוא אמר שני פירושים, שזה היה נקודת המעבר בין הפירושים בפרק. אז נראה לי שזה הפירוש השני שלו בגמרא בנדרים, כך הוא אמר שם. ועוד, אחרי מה שקראנו קודם, בדיוק באמצע הפרק במעבר בין הפירושים, כי כל סדר עולם, אני חושב כל סדר, זה בא לברר את הפרטים, נמשך אחרי תורה, כמו שאמרו במדרש, שעמבית בתורה וברא העולם, הרי כי סדר העולם שחר התורה, מתחייב סדר עולם תורה. ולכך, אם לא בריתי של התורה, החוקות שם אני שמתי, פה אולי זה הדגש על החוקות, על כל פרט ופרט בחוקים, או על הדיוק של החוקים, ואז עובר לפרק כצד מערבין, כצד מעברין, סליחה, שבא לעסוק בפרטים של הדבר הזה, איך כל פרט ופרט הוא מתחבר לסדר. יוצא רק ממני פרק סמך ב', אני חושב שנאזין איתו גם פרק סמך ג', שבעצם תורה ומצוות זה פעולות שונות לחלוטין. תורה באה ממעלה למטה, היא נועדה לסדר את העולם, לקיים את העולם, לשאוף, לרומם את העולם, בכל חלקיו התורה שייכת להכל, הכל, הכל, הכל ילך ויתרומם. אנחנו כל הזמן אומרים על זה שעולם הזה צריך להפוך להיות עולם הבא, זה מה שתורה תעשה. לעומתם המצוות, המצוות הן מדביקות כל נקודה ונקודה, כשלעצמה יוצרות לה דבקות. לכן מצוות לא יכולות לשנות ולתקן את העולם הזה לבדן, אלא צריך דווקא תורה כדי להצליח להזיז את כל הפעולות הללו, והמצוות הן מדביקות ומרוממות כל דבר ודבר לשכר שיקבל עליו בעולם הבא. אולי הדברים עוד יותר התיישבו אחרי פרק 63, אז בואו נעבור אליו רגע. משה רבנו מול רבי עקיבא. כן.
המצווה, כאילו מה, פרקים קודם אמרנו שהמצווה לא סחור בעולם הזה.
כן. היא לא יכולה לשנות בעולם הזה, כן.
וכאן עם המצווה קודמת לתורה, כי עכשיו צריך את המצווה, ואם לא יודע, זה נכון.
נכון. אז יוצא שיש לה מצווה, כאילו גם פעולה פה מעשית מאוד מאוד. כן. אז בוא נראה את זה רגע, גם בפרק 63 זה מופיע, כי אפשר רגע להגיד על רבי עקיבא בעל פה, אנחנו מכירים את הדמות המופלאה הזאת של רבי עקיבא, בסדר? רבי עקיבא, כדי להתחיל למה ש... רבי עקיבא מצד אחד הוא כל כולו עסוק בנסתר. הוא זה שמוביל את החכמים שם בגמרא בחגיגה שנכנסים לתוך עולם הנסתר, והוא רבו של רשב"י וכל הדברים האלה כנראה וכו'. ומצד שני רבי עקיבא היה כל הסמטה, כל התורה הפשוטה, כל ההלכות, כל הסדים הגלויים של תורה, זה הכל ביד רבי עקיבא. וגם המהר"ל אין לזה, אפילו בגמרא אולי, בוא נתחיל, מה עקיבא בן יוסף עושה? לפי הגמרא במנחות, עקיבא בן יוסף שמו עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. כן, התגים, אומר, זה תכף יגיד לנו מהר"ל, זה דברים מאוד דקים, מאוד רוחניים, הייתי בטוח שכתוב בגמרא, שכל תג ותג הוא ישיג לי עניינים רוחניים מופלאים, שאחר כך כל כתבי הרי יושבים על הדברים הללו. לא, הוא אמר, תגיע תגים של הלכות. זאת אומרת, אתה מבין שרבי עקיבא כן מוריד את זה מאוד מאוד למציאות. אז השאלה הזאת היא בולטת פה, אבל אז רגע אולי נתחיל משה רבנו. משה רבנו זמן טוב לעסוק בו, אנחנו באי באדר. אם אתם זוכרים, פרק א' בספר, זה היה הפרק של משה רבנו. שם ביחס בין משה לשלמה, ביחס בין משה לבלעם, שהוא דיבר עוד לפני מתן תורה על האבות, ולמול האבות משה רבנו שהוא פלא עצום. הוא אמר שם דבר כזה. פתאום עכשיו נופיל לי הסימון, שזה פרק א'. טוב, אני אגיד למה, נפל לי הסימון רגע. משה, הוא אמר שם שלוש אותיות, מ', ש' ו-ה'. נכון? מ', הוא אמר, זה אות האמצעית. ה', זה העולם הזה, העולם הזה נברא ב-ה'. וש' זה הכי גבוה שאפשר להגיע חוץ מהתו, כי אפשר כזו גם משה רבנו לא ניתנה לו שער החמישי, המדרגה העליונה. לא ניתן לו. אז משה שייך לשין, לא, אני פשוט נפל לי עכשיו לשמור, כי שין זה עוד 21. אז, ו-63, זה כאילו, טוב, אז זה, לא יודע, אף פעם המערל, כבר אמרתי שאני לא יודע מה מקרים, מה לא מקרים, כן, כי 63 זה כפולה של 21, וכזה פתאום, חצלי. מה? כן, לא, זה סורגן ועוד משהו, כן, כן, זה עוד מדרגה כמובן, זה נצח, נצח זה 63 פרקים, נקרא סורגן. טוב, אבל, שם... נחזור לפשט של המערד. אז משה רבנו אמר המערד שמה, המיוחד שבו שהוא איש האלוהים. הוא חצי איש, חצי אלוהים. אני חושב שזו הקדמה טובה להבנה של רבי עקיבא יותר גדול משה רבנו. זאת אומרת, המערד מתעזע מהרעיון הזה. איך זה יכול להיות דבר כזה של משה רבנו? משה רבנו הוא חציו למעלה, חציו למטה, מחבר בין עולם עליון לעולם תחתון. הוא מוריד בעצם את המדרגות העליונות לתוך העולם הזה. אז זה משה רבנו. אז לכאורה משה רבנו הוא מאוד מאוד עונה להגדרה של תורה כמו שלמדנו אותה עד עכשיו. זאת אומרת, הוא בא מעולם עליון לגמרי. משה הוא למעלה 40 יום, אין שום חיבור לגשמיות, הוא חי בעולם נבדל, לא אוכל, לא שותה, לא ישן, אבל הוא לוקח את כל התורה הזאת ומורה אותה לעם, הוא מלמד אותה לעם. זה עניינו, להוריד את התורה ממרום, נכון? כל מעמד הר סיני, אמרנו נתחיל במילים, בתחילת פרק ל"ג, אתם זוכרים, וירד השם להר סיני, כל המגמה של משה רבנו זה להוריד את הדבר העליון הזה למטה. כשהמלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא התורה, הוא אומר, משה הוריד על הארץ. מה לילוד אישה בינינו? משה הוא עניינו זה להוריד ממעלה למטה, להחיות עם רב, להחיות את העולם הזה על פי הדרכתה של תורה. וזה זכור תורת משה עבדי, זה כל עניין של משה רבנו. אז זה קודם כל הקדמה מי זה משה רבנו. אז אומר המהר"ל, מה ההבדל בין משה לרבי עקיבא? למה משה לא יכול להגיד את ההשגות? אז נראה לי שהיה לו פה כמה תשובות, גם פה יכול להיות שיש שלוש תשובות. בהתחלה, אצביב עוד בקוף פתט, הוא דיבר על העובדה שזה פרטי מול כללי. הוא אומר פה, משה רבנו עליו השלום השגתו היה בכללות התורה, כי משה היה אדם כללי ולא פרטי, כי שקול היה כמו כל ישראל, לכן היה השגתו בכללי לא בפרטי. נבדלים התגין שאמורים הדברים פרטיים מהתורה הכללית. אז זה הערה אחת, שיש פער פה בין הכללי לפרטי. אבל אחרי זה אצלי זה בקוף צלי בעמודה הפנית באמצע סביב הגמרא בסנהדרין ומדרש רבה שם שהוא נצא, ומה שמרה מוסיף שהוא קבע סיכון ואוג וכו', שם נדמה שהוא אמר משהו אחר מהכללי והפרטי, אמר יותר מזה, הוא אמר משה רבנו עליו השלום היה לו עולם הזה גם כן, הוא עולם המורגש, ואז הוא ביטה גמרא בסנהדרין, לא נברא העולם הזה אלא למשה, ואת הבראשית המפורסם בראשית של תחילת נצח, בשביל משה נברא העולם. איך לא יהיה משה עיקר העולם הזה, משלים את העולם, זה משפט חשוב, על ידי התורה שניתנה על ידו. הוא ראה שולט משה בעולם, קבע סיכון ואוג, זכה לשני שולחנות, ובדרגה עליונה למשה שייך חלקו בכל, כי הוא עיקר המציאות. נדמה לי שההבדל בין שתי התשובות הללו, שהתשובה הראשונה היא מצד ישראל והתשובה השנייה זה מצד העולם כולו. זה שתי תשובות, שמשה הוא כללי, אבל התשובה הראשונה, כך הוא הדגיש במערב משל שקראנו, הוא שקול כמו כל ישראל. התשובה השנייה קראתי אצלי זה בקוף צדי עמודה שמאלית באמצע, אבל אם אתה רוצה למצוא את זה סביב, יש גמרא בסנהדרין ומדרש ויקרא רבה, סנהדרין קצת בפרק חלק.
אני לא
חושב לגלל
על העולם המורגש, לא?
אני לא יודע בדיוק איפה הוא עבר. איפה אתה רואה? אבל פה נדמה שהוא במקום אחר, כי הוא עכשיו עסוק בזה שזה לא רק שמשה הוא כלל ישראלי כזה והוא עסוק בנקודה הכללית ששכול קולגת על ישראל וכו', אלא מזה שמשה שייך לעולם הזה. כערה, כולי צריך להגיע לזה, יש תשובה שלישית בסוף הפרק, אני מבין שהיא צדדית מצד המערל, ב-20 שורות של האחרונה של הפרק, הוא אמר, ואם בכל אלו לא תרווה נפשך, אז יש לו עוד תשובה צדדית, שבטח יש בה גם הרבה אמת, אבל נראה שהיא פחות מרכזית בחינת המערל. אז עכשיו, אחרי שעשינו רגע סדר ראשוני בפרק, מה אומר המערל ביחס בין משה רבנו לרבי עקיבא. משה רבנו אחראי על כלל ישראל. זאת אומרת, הוא מוריד תורה כדי להופיע אצל עם ישראל תורה. זה האחריות הכללית שלו. אם משה רבנו הולך לעסוק עכשיו בדברים פרטיים, אז הירידה של תורה לעם ישראל היא לא תופיע כמו שצריך. אסור למשה, הוא לא יכול, זה לא שייך אליו, לעסוק בדברים פרטיים. הוא צריך עכשיו להחיות עם רב. זה הכל על הכתפיים שלו. אם הוא לא מוריד תורה לכלל ישראל כמו שצריך, שתהיה תורה כללית, שתחיה את המציאות, כמו שאמרנו פרק הקודם, תורה מחיה, מקיימת, מסדרת. אם משה רבנו לא מוריד את התורה הזאת ככה, באופן כללי, לעם ישראל, אז התורה לא תתחיה באומה. אז אם הוא יהיה עכשיו עסוק בכל מיני פרטים, אז הוא לא יהיה עסוק בעיקר. אז לכן, לפי המדרש הזה שמובא שם בגמרא במנחות, עומד משה רבנו אצל הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, בוא, צריך להחיות עם רב, צריך להוריד את התורה. אגב, סתם תיארה, נדמה שעל זה נפל חטא העגל. זאת אומרת, לא יודע, המערה לא קשר בזה, נכון, אבל היה עיכוב שמה, והיה רעם כי בושש משה לבוא. על מה בושש משה לבוא? פה יש גמרא לכאורה שמסבירה על מה בושש לבוא. נכון, משה אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי את התורה, ונרד, למה מתעכבים? אמר לו, אני לא יכול, אני עושה תגים עכשיו, בושש משה, עומד משה, מחכה שתעמה בינתיים, שמה למטה, חטא העגל. טוב, אולי פעם צריך לעשות חיבור בין שני הפרקים הללו, נראה לי זה לא מקרי, אבל כל, לכאורה כאן אומר, משה רבינו הקדוש ברוך הוא, מי צריך למטה את ההשגות הדקות הללו? זה לא נועד כרגע, ההשגות הדקות הללו לא מועילות לקיים את עם ישראל. את הכללות של התורה שתינתן להם כרגע, שהם יעסקו בה וממנה הם יתחיו, ממנה הציות יתחיה, הם לא זקוקים להשגות הדקות הללו. משה, בהתחלה אומר זה בצורה יותר קיצונית, הוא אומר, משה לא שייך אליה. נכון? הוא אומר, מי מעכב על ידך? כי ההשגות הללו, הם לא שייכות למשה רבי.
לא השגות ההלכות.
התגין, הוא לא מבין מה עושים התגין האלה.
כל
מה שאתה עושה את
זה
הלכות. רגע, זה תכף נגיד בדיוק בהשגות שנגיד לרבי עקיבא, כן. אבל הוא לא מבין את ההשגות הללו. התורה תחיית המציאות הכללית גם בלי ההשגות האלה. גם בלי התגים הללו, ולכן משה רבנו לא מבין על מה להתעכב. נדמה לי שבפירוש השני, הוא רוצה להגיד יותר מזה, שמשה רבנו לא שייך אל התגים הללו, כי התגים הללו לא שייכים למציאות. לא רק שהם לא שייכים להחיות את האומה, זה בכלל, אני לא יודע אם אפשר לקשר את זה לקיום סדר של שתי התשובות של הפרק קודם, אולי, אבל אולי זה יעזור לנו, אני לא יודע, אבל זה לא שייך למציאות בכלל. משה רבנו הוא שייך לעולם מורגש, הוא שייך לעולם מוחשי, הוא שייך להופעה בעולם הזה, הוא מצליח לנצח בעולם הזה, הוא מצליח לכבוש, הוא זכה לשני שולחנות, כל זה מדרגה של משה רבנו. משה רבנו אין לו חיבור אל ההשגות האלה. ההשגות הללו יש להם כנראה מגמה אחרת, יש להם כנראה ייעוד אחר שלא שייך עכשיו למשה רבנו. אז לכן משני הצדדים הללו, משה רבנו לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה שם עם התגים.
אבל
כשאמרת שזה שקלו הנבואה, שאתה אומר ששאמרנו אחרי
זה,
אם הוא בא למשה רבנו,
זה
לא אמור למדרגת
חיים, ויש
שם חיית
החיים,
זה מצוין, יש איזה, זה צריך אולי ללמוד את זה, אבל
זה לא קשור
לעולם. נכון, מה שאתה הגשת לנו עד בסוף הגנוזיין, שזה יותר חיות כזאת במציאות. כן, זה לא מחיית העולם. נכון. אז מה יש בו ברבי עקיבא? ברבי עקיבא יש את החכם שעדיף מנביא. ואם אנחנו ממשיכים פרק סמכבית, כנראה ברבי עקיבא יש את הצד המצוותי שמצטרף ויכול, הוא לא יכול לשנות את כל המציאות, הוא לא יכול להניע את כל המציאות ממטה למעלה, אבל הוא יכול לרומם את העולם לשאיפות עליונות רוחניות של עתיד לבוא. בוא נקרא את זה רגע במערל עצמו. אצלי זה בקוף צד א' בפסקה בעבודה ימנית. איך אני אכוון אתכם לדבר הזה, אני לא יודע. יש פה כמה משפטים כאילו שלא משהו מובנים במערל. אחרי שהוא הסביר את הגמרא ואת המדרש רבא וכולי, אז הוא רצה להדגיש את מדרגת רבי עקיבא. אז הוא מתחיל במילים והיה תשש כוחו של משה. זה יצא בשורה שביעית שמינית. בסדר, היה תשש כוחו של משה, כאילו היה מדרגת רבי עקיבא גדול יותר מדרגת רבי משה רבינו עליו השלום. שהיה משיג משה רבינו עליו השלום שכל ההלכות שהם הלכה משה מסיני, לא המשיג רבי עקיבא, כי השגות הם לא יסגו על ידי אדם, כי משה המוכן זה דווקא. זאת אומרת, יש פה משהו של רבי עקיבא, ויש משהו של משה. אומר המהר"ל, ואל יקשה לך. כיוון שהיה משיג ההשגות של הלכה משה מסיני, למה לא השיג השגות התגין? כבר אמרנו כי השגות התגין, עכשיו קצת ננסה להסביר אני חושב יותר מה זה השגות התגין, לדקותן רחוקים מעולם המורגש. ומשה שהיה מוכן לתורה עדיין הוא לעמוד על אמיתת השגות התורה. ואליו נגיע התורה בשלמות, רק שלא היה מוכן לדבר שהוא נבדל מן התורה, שמורה עליו תגין עם השגות הדקים, ועכשיו פתאום הוא עובר להלכות, כמו שהם ההלכות שהם בתורה. הוא חודר להלכות שזה יוכל פשט הגמרא, כי יש בהם הבדלים דקים וחלוקים דקים, ואלו ההלכות נדרשים לתגין לדקים של מלאותיות, גם היה מציג השגות דקות בסתרי החוכמה. ההשגות, אני חושב רבי עקיבא, לא, כי מדובר על השגות דקות עכשיו. זאת אומרת ההשגות מה? אני אומר רק פה רואים שבהשגות הדקות יש איזה פלא עצום, הן יורדות מצד אחד הוא כל מה אמר לנו שזה השגות דקות עליונות רוחניות, ומצד שני להשגות הדקות הללו הן יוצרות הלכות. אז אולי זה הצד המצוותי בעצם. משה רבנו הוא שייך לעולם התורה שעיקרו זה עולם הנבואה. כמובן משה רבנו זה גם תורה שמורידה מצוות לעולם. אבל משה בעיקרו הוא שייך לעולם הנבואה, הוא אדון הנביאים. מטרת הנבואה להחיות את העולם הזה. תורה יורדת לעולם כדי לתת לעולם מגמה, סדר, קיום, התקדמות, פעילות, יכולת לבנות ולתקן את עצמו בצורה מוחלטת. הצורה, משה רבנו צורת כל ישראל, הוא המחשבה הקודמת לישראל, אנחנו רואים שהפלפול בפרק נון ניתן רק למשה רבנו, משה רבנו הוא מקיים את האומה הישראלית. אבל יש עוד צד, עוד שלב שיצטרך להופיע באומה הישראלית, שזה יהיה תפקיד אחר ולא משה רבנו תחתו על עצמו. וכשמשה רבנו פוגש אדם שעסוק בזה, אז הוא מבין שמשהו בו לא כולל את זה. לכן הוא אומר הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא הוריד את התורה, אם הוא כולל גם את הנקודה הזאת? מה זה הנקודה הזאת? נראה במערל, יש תגין דקין. התגין הדקין הם לא שייכים עכשיו לעולם הזה בכלל בכלל. העולם הזה לא יכול אליהם. מי שעסוק בתגין הדקין הוא לא חלק מן העולם. נכון, רבי עקיבא, מה יש לו בעולם הזה? צרות. כידוע, רבי עקיבא היה עני נורא, רבי עקיבא נסרק מסרקות של ברזל, רבי עקיבא הוא לא מסתדר בתוך המציאות של העולם הזה. מה? כן, זה אמרה לא עונה פה, למה נהיה שיר אחר כך, כן? זה חלק מהאושר, לא? זה אמרה לא עונה פה, זה משלה מעניינת. אבל המהר"ל פה מדגיש את הנקודה ברבי עקיבא, שרבי עקיבא הוא לא שייך, אינו מסדר עולם הזה. ודווקא בגלל שהוא לא מסדר עולם הזה, ואין לו את האחריות, כמו של משה רבנו, לבנות את העולם הזה, דווקא בגלל זה הוא יכול לעסוק עם תלמידיו בעניינים של השגות דקות. והשגות הדקות הללו, מצד אחד הם מורידים את כל פרטי פרטי הלכות של תורה שבעל פה, שמשה רבן לא שייך אליה, וזה פשרת הגמרא, שמשהו לא מבין שם את כל הלימוד ההלכתי. נכון, זה לא, לא דווקא שהוא נכנס לבית המדרש רבי עקיבא, מסכים שם בניסטר, ומשה רבן לא מבין מה קורה בניסטר, אלא הכוונה, הסוגים שם בכל הדקדוקים ופרטי ההלכות, וכל הפרטים הנקודתיים הללו, משה רבן לא מבין למה צריך את כל הדבר הזה, כי במדרגתו של משה רבנו התורה נותנת את הקיום לעולם, ומשהו פה שחסר משהו, שיש שלבים כאלה שצריך לעסוק בהמון המון 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 פרטים קטנים, ומצד שני יש לרבי עקיבא יכולת להעיף מבט לשמיים לעניין של המצוות. אולי נדמה את רגע זה למשל בפרק הקודם, נר מצווה. מתי מופיעה המצווה? המצווה מופיעה בחושך. משה רבנו הוא עמוד האור. כשמשה רבנו, נכון, משה דומה, חזל דמיד משה רבנו זה חמה, כשיש אור עצום, השחק גם את יער המים מענה. רבי עקיבא הוא מגיע בלילה. הוא מגיע בחושך. רבי עקיבא כידוע חי אחרי החורבן, וכבר ישראל צריך לצאת לגלות, והצרות צרות צרורות, ואז קורה שני דברים. אחד, צריך הרבה יותר פנסים ונרות קטנים. שמשה רבנו לא מבין למה צריך אותם, ומאיפה המקור לזה שצריך אותם, ומי אמר שצריך אותם, מוצא רבי עקיבא בטילי טילים של הלכות שדורש מהתגין, מה אפשר לעשות גם בשעת חושך. ומצד שני קורה דבר מופלא. דווקא בחושך פתאום רואים כוכבים בשמיים. דווקא כשיש חושך אפשר לראות אור שלא ראו אותו עד עכשיו. דווקא בחושך אפשר להביט ביום, אתה לא יכול להביט לשמיים כלום, השמש מסתנוורת אותך, אתה לא רואה שום דבר. השמש היא מהירה ממעלה למטה, ואי אפשר להסתכל הפוך. דווקא כשיש חושך, פתאום אפשר להסתכל ממטה למעלה, ולראות את העתיד לבוא, לראות את החלומות, לראות את ההערות העליונות, לראות לאן אפשר להביא את העולם למקום אחר. אז זה נכון שאתה לא יכול לשנות את העולם, אבל זה יותר שאיפה, זה יותר שהוא עיסוק בעולם מאוד 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 נשגב ונבדל מאיתנו. אז קורה אצל רבי עקיבא שני דברים הפוכים. רבי עקיבא כדוגמה עכשיו לעולם החוכמה. עולם החוכמה מצד אחד הוא עסוק באין סוף פרטי פרטים כדי להצליח ולשרוד בחושך הנורא, מה שמשה רבנו לא מבין למה צריך את כל הפרטים הללו. ודבר שני שקורה זה שהפרטי פרטים הללו הם לא מסוגלים כבר לשנות את העולם מרוב שחשוך פה, אבל הם כן מסוגלים לייצר אצלנו איזשהם שאיפות, חזונות, מבט כזה שמצליח לאחוז בעולם עליון, עולם שעוד לא עסקנו בו בכלל, ועולם שהוא בכלל לא שייך למציאות הזאת. אז כשהמציאות הזאת הולכת ונבנית, אז זה דרך אחת. ורבי עקיבא הוא סולל דרך שנייה, מצטרפת למשה רבנו, של מבט, שהוא כנראה לא יכול להאיר את המציאות, אבל לפחות מבט שיכול להקפיץ נקודות מסוימות במציאות ישר למעלה. אולי לכן משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה לי שכרו. במקום להראות את השכרו, מה הוא מראה לו? הוא חשב ששכרו בעולם הבא. אז אומר לו, תראה לי שכרו בעולם הבא. מה הוא מראה לו? הוא מראה לו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל ומקולין שם. נדמה לי שמה הוא רצה להראות לו שכרו, זה מה שאז דיברנו קצת בפרק סמך. מי שמקבל שכר בעולם הבא, אין לו שכר בעולם הזה. זאת אומרת, דווקא בגלל שאתה מבין שלא מסתדר בכלל בכלל עם העולם הזה, אתה מבין שינקו אותו פה לגמרי, והוא יהיה לגמרי לגמרי שייך לעולם הבא. משה רבנו, אין עניינו עולם הבא, משה רבנו עסוק בעולם הזה, איך מתקנים את העולם המורגש. איך כובשים ומנצחים ומעמידים את העולם הזה בשלמותו. כשמשה רבנו לא הצליח לעשות את עבודתו עד הסוף, נדרשה החוכמה להופיע בעולם, ובגלל שירדנו ממדרגתנו עצומה, ולהתחיל לסלול דרך אחרת קצת, שזה דרכם של המצוות. ואז יכול להיות שלעתיד לבוא, שוב לא נצטרך את מדרגת רבי עקיבא. לעתיד לבוא לא נצטרך את החכם עדיף מנביא, לעתיד לבוא לא נצטרך את המצוות הללו, לא נצטרך את החוכמה, נחזור למדרגת הנבואה השלמה, והאור יהיה כל כך גדול בעולם, שלא יצטרכו את כל הפרטים החלקיים הללו. וזה נדמה לי מה שאמר לו סביב התשובה השלישית בפרק. מראה בתשובה השלישית אמר, ואם לא מצליח מנחם כל מה שאמרתי, אז תדע לך, משה שייך לשלמות. והתגין, אין בהם השגה בשלמות כרגע. זה השגה חלקית. ונדמה זה מסתדר לנו גם מה שאמרנו, שהמצוות הן פעולות באופן מאוד מאוד חלקי. זאת המצווה, יש עליה שכר בעולם הבא, תדאג לך בעולם הבא. אבל זה לא תיקון שלם של המציאות. משה רבנו עניינו לתקן באופן שלם את המציאות. זה עניינה של תורה. ורבי עקיבא הוא הופעה בשעת צרה, הוא הופעה בשעת גלות, חוכמה, שהיא יכולה לרומם נקודות מסוימות להתדבקות גדולה בקדוש ברוך הוא, וככל שהמציאות יורדת לפי זה, היא צריכה להתפרץ יותר ויותר, ולכן אמרנו שבתקופת הנביאים, שמרן אמר בפרקי הנונים שם אפשר היה לתמצת את המצוות לעיקרים, ל-11 ול-1 וכו', ודווקא בתקופת הגלות והחורבן נתחיל לעסוק בכל פרטי הפרטים של ההלכות, אבל כל זה, זה בגלל שאין את האור הגדול של תורה. אז לא, זה פרק מאוד מאוד קשה סמך ג', אבל אני חושב שבסוף זה בא לסיים את היחידה הזאת ככה, שבעצם ברור שיש תורה, ותורה היא שלמה, ותורה היא, השלמות של תורה היא כזאת שהיא מרומת את העולם הזה. וכל מה שיש עולם הבא, או יש מצוות, זה עולם הבא, זה עולם הזה, וזה שמור להיות עולם הבא, זה עניין של תורה. אבל המצוות הן יוצרות איזשהו מסלול אחר קצת. המצוות, עניינה דווקא בגלל שהן נמצאות כאן למטה בנמיכות, הן מרוממות אותנו לדליגות כאלה פרטיות חלקיות של אנשים מסוימים שהפוקים במצוות, זאת אומרת, הם דבקים בתוך העולם העליון. אבל לעולם החוכמה לא תוכל להחליף את הנבואה במובן השלם הגדול הזה שלה, שהיא יכולה להחיות את כל המציאות ולהוריד את הכל לתחתונים.
אבל אחד יש את הנקודה, איך מכל אחד פרטי הפרטים מובן איך נורדים למציאות ואיך נמדע, אבל איך נגורם שאיפות ועלייה לגבהים?
כי דווקא בגלל שאתה לא עסוק בעולם הזה, אז אתה מתבונן על משהו אחר לגמרי.
אתה כן עסוק בפועל בפרטי הפרטים, אתה כן עסוק בעולם הזה.
אתה עסוק בלסום חורים כרגע, אבל אתה לא בונה את העולם. המהר"ל אמר בפרק הקודם, המצווה שאתה עושה אותה עכשיו, היא סותמת את החור הנקודתי. אבל היא לא בונה את העולם. ברור לך שהעולם הזה הוא עולם מאוד מאוד חלקי וקטן. אז עכשיו, לאן אתה מרים את הראש, לאן אתה שואף? אז לשכר המצוות, שבאמת, שכר המצוות הוא באמת לא שכר לעולם הזה, כי המצווה לא יכולה לשנות פה כלום בעולם הזה. מה, אני אקבל את השכר, אני אתקע בעולם הזה, אני אקח את העולם הבא. באה התורה ואומרת, לא, נתקן את כל העולם הזה, ואז איפה יהיה השכר על התורה? הוא באמת יהיה בעולם הזה, השכר יהיה התיקון המוחלט של העולם הזה. אז לכן נראה לי המצווה, דווקא בגלל שהעובדה שהמצווה היא עסוקה בפרטי פרטים שרק מתקנים נקודות מסוימות או חלקיות מאוד מאוד מאוד, לא השלמות של משה רבנו, אלא הפרטי, כל מה שיש נקודה פרטית, אז בגלל שזה עולם פרטי כזה, אז לכן אתה שואף לבירור פרטי אחר.
עוד שאלה לגבי מה שהיה דיבר על השחורות כאורז, סתם שאלה זה על החזרי הזנה
והשילות לחיירים. נראה לי הוא רוצה לומר שזה לא מסדר בעולם הזה פשוט. זאת אומרת, העיסוק בתלדי טילים של הלכות, זה ממש לא מסתדר עם עולם הזה. נכון, כך הוא אמר, בערו בזה, כי אלו תלדי הלכות שמורים עליהם הקוצים, השגות הנבדלים עולם הזה, רחוקים מן אדם שוגש. אז מי, איך תמצא את זה? אתה חייב להתנתק מן העולם הזה. איך תמצא עם העולם הזה? זה החזריות הבנה. זה לא מציאות טובה. משמע, זה מציאות נדרשת עכשיו. זה מה שהתחדש פה בתלדי טילים של הלכות. זאת אומרת, במציאות כזאת שאין דרך אחרת, אנחנו צריכים לוותר על העולם הגשמי הזה, להתנתק בעולם הגשמי, ולעסוק רק בהערות רוחניות כאלה. זה גם הלכות. אבל אצל משה רבנו זה לא צריך להיות ככה. משה רבנו, כל ישראל הם בניו. נכון? תלמידו כבנו. הוא אחראי על כולם, הוא לא מתנתק מאף אחד.
זה יש משהו קצת קטן פה כאילו שהוא אומר, אבל משה רבנו שהוא כריסטיג, התיישבה דעתו של משה רבנו, שאומר לו שכל העם השם מסיני, כי לא רבנתי את זה, מה
הוא מבין? גם לא התייחסנו למשפט שחזרת פה פעמיים בגמרא באמת, עכשיו אתה מזכיר לי ששתו קהל המחשבה לפניי. זה כמובן לא דחייה בעלמה, אלא קהל המחשבה לפניי, זאת אומרת, כך צריך להיות, זה סדר העולם. מחשבה, כמובן זה מחושב, כך זה צריך להיות. זאת אומרת, ממך צריך להראות תורה, רבי קיבי לא יכול לענות את התורה. אז אני חושב שזה היינו הרזה, זאת אומרת שהכל כלול באמת בתורה. רק משה רבן הוא הוריד את התורה, עם ההלכה משה מסיני, עם הכל וכל פרטים יודעים לו. כי הוא לא יכול היה לעסוק בזה, הוא עצמו לא היה לו את הפנאי או את המקום לעסוק בזה, כי זה היה מזיז אותו ממקומו. אבל בתוך תורה שהוא הוריד, יש גם את הייעוד הזה. וזה מה שאמרנו קודם, מצוות הן גם חלק מתורה כמובן. זה לא, יש שתי עולמות, יש עולם של תורה, עולם של מצוות. אלא יש תורה, מגמת תורה, שפת תורה, עיסוק בתורה, ותורה יש פרטי פרטים של מצוות. אבל ודאי הכל הוא ממשה רבנו, זאת אומרת משה רבנו מבין שזה היה חלק מהמגמה של הקדוש ברוך הוא. שאומרים על חמש וסיני, הוא אומר, אז הכל ממני בעצם, הכל נובע מכאן. הם יושבים עליי, וממני הם מייצרים לעצמם את השיטה עכשיו, איך לפעול בלעדיי. כי זה כלול תוך התורה, התורה הזאת ירדה ממני.
בסדר, אבל הוא מדבר על התגים כאילו.
לא, זה עוד משהו אחר, זה משהו אחר, שם הייתה השאלה. הגיעו לדבר אחד, אמרו לתלמידיו רבי מנין לך. זה לא מהתגים משהו.
זה אפילו
איסו בעצם. זה לא כתוב בתגים. מה רואים חמש וסיני? הבין משה רבנו שזה לא מנותק ממנו. זה הכל אותה תורה. זה הכל עכשיו בעצם מתחבר לו, למה הקדוש ברוך הוא ישב שם בסבלנות הזאת ועושה את התגים. כדי שיהיה גם את האפשרות הזאת לפעול כמו שהרבה לא יהיה.